השם עמדותיהם ואורכו ברוך, הפסיכו על הלילות.
קוף תתווה, אשר ליהודי הדתות.
וזו ביותר תורים מספרים לשם הדתות שבאוכם. אולם אני לא דיברתי ממך, אתה כי מעל מה שבא מפורש בספרי הנבואה, ואלה לא הרבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, לפי מה שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר כי בשובה אפר. זאת אומרת, גוף האדם אל האפר, תשובו אוכלו עם אשר נתנה. לכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו אלוהו אז נביא, ואליהו שמו, הוא אליהו אשר כבר לפני זמנה ושלח אלינו, ואלוהי אלוהו לשמיימה. כמו שאלה שמה ישחרר לפניו, ורבותינו אמרו עליו, כי לא טעם, טעם איתה. וכן הובא בתורה תפילה תשנוכים ותנבא רצון אלוהים אשר ביקש כי תמות נפשו מתישרים זה בלעם ותהיה חיתו כמוהו וכאחרית בני ישראל. ואחד המלכים והוא שאול שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל וזה ניבא לו על כל אשר יבואהו כאשר מתנבא לו בחייו. ואם אמנם בעשה זה של המלך יצא מהרדשה למתים עשו לפי תורתנו מדהים על מה ממנו כי בנביאים היה מאמין באשרת הנפש אחרי כל הגוף אשר לכן לא דורשים אל המתים אשר לכן לא דורשים אל המתים אבל פי שזה היה אסור אבל עובדה שהם ידעו שקיים ובטיחה תפילתנו שגועה בפי כולנו לא רק בפי חכמים כי גם אנשים ידעות על פי היא אלוהי נשמה שאתה הפכת בי תאוריי אתה וראתה אתה שאתה נשמה אתה עתיד לאמנו להחזרה בי לעתיד לבוא כל הזמן שאני שבא מקריבים מודיעין לפניך משבחה אדוני עולמין. ברוך אתה מחזיר שמות דבגרים מתים, וגם אני דין עצמו שבני אדם רואים כל כך להזכירו, ולמצוא למקור הקים בתורה, כמו המדרגה שהוכנה מראש לאדם הראשון, הולכת או היה נשאר בה לעולם. וכן גינו הוא מקום מפורסם בקריבת ירושלים, גיא שאין אש ולקווה בו, ובו היו שורפים, עצמות מאות מבלות ושרתמות, אף השם גינו, משה מביא המוקם לשתי מילים. מה שאומר כאן, ריאל, בקטע הזה, הידיעות בכלל על עולם הבא, ועל הידיעות על גן עדן, הידיעות על גיהנום, בלי להיכנס להבחנות בין הדברים, קודם כל מקורם בתורה, שכיחות ונמצאות גם באמונת ישראל מאז ומעולם. הוא אומר גם אנשים שבזמנו לא ידעו כרוך טוב, רגילות בתפילה הזאת, כלומר זה דבר שהוא שכיח בכל האומה הישראלית הידיעה שוודאי יש לעתיד לבוא, כן? יש פה מחזירה בי לעתיד לבוא, יש תחיית המתים, יש הישארות הנפש, פוריה לא נכנס להבחנות בין המושגים, גן עדן, גיהנום, עולם הבא, תחיית המתים. אבל כל היהודים לעתיד לבוא קיימים בתורה, אלא כפי שהוא הסביר באותיות הקודמות, החידוש של עם ישראל הוא המשל מלך הודו. יש שני משלי מלך הודו באחד ראשון במאמר שני, ומשל מלך הודו שראינו אותו במאמר הראשון, הוא הקשר עם המלך כבר בעולם הזה, כיוון שפגשנו את המלך במעמד הר סיני, כיוון שקיבלנו את הלוחות, יש לנו נביאים בשליחותו של משה רבינו, אז יש לנו קשר אל מלך הודו כבר כאן, ולכן עבודתנו אליו היא כבר נמצאת בחיים. מי שאין להם כלום בעולם הזה, מדברים רק מה יהיה בעולם הבא. לכן החידוש של הופעת בתורה זה בעולם הזה, ולכן עיקר גם השכר שמוזכר בתורה הוא שכר העולם הזה, אבל ודאי שקיים בתורה העולם הבא, וודאי שאדרבה המקורות שכל התורה בכלל הגיעו למה לעניין הזה, הם מתוך התורה ומתוך בעצם אמונה שמונחת בעם ישראל. בסדר? זה בסיום האות הזאת שעסקה בעצם על יהודי, היהודים לעתיד לבוא, כן.
הרב אם הוא אומר ש... יכול שלא הבנתי נכון, הרב אם הוא אומר שעיקר השכר שמוזכר זה לעולם הזה.
לא, עיקר השכר הוא לא בעולם הזה, עיקר השכר שמוזכר.
כן.
שמוזכר, כן, כן.
אז כאילו, אז אמרנו ש... כאילו, המהר"ל כותב ש... כאילו, העיקר של השכר של המצוות זה בכלל לעולם הבא.
זה לא סותר. הוא אומר למה כתוב בתורה, ריאל לא אומר שעיקר השכר הוא העולם הזה.
השכר מוזכר, דווקא מוזכר.
כן, למה בתורה מוזכר דווקא שכר עולם הזה? למה פרשת בחוקותיי מדברת בעיקר על שלום בארץ, על גשם, על שפע כלכלי? למה היא לא מדברת עסקו לגן עדן? למרות שגן עדן מוזכר בתורה, והאמונה בעולם בה נמצאת בעם ישראל, ויש גם ממזים בנביאים וכולי על הישארות הנפש. למה עיקר מה שנזכר בתורה זה על שכר עולם הזה? אז אם הרמב"ם ענה על כך בהלכות יסודי התורה, כי העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זו יותר חסה לא חכה לו, זה מדרגה נבדלת, אי אפשר בכלל לדבר על זה בתורה, זה רק רמוז כי זה מדרגה מעל, אז גוזר מדבר, כי עיקר החידוש שלנו כבר כאן. בסדר? אוקיי, קופטת זין. אמר הכוזרי, אם כן אין חידוש שחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום, על סדריהם כי הם בפרטים, בפרטים אלה מרובה החזרה והרחבה. אכן אף בזה אין חידוש כי רבותינו הרבו בפרטים, עד גם שבפרטים לא תשמע דבר אשר לא תמצאו אצל רבותינו אם תבקשנו. זאת אומרת, בתורה שבעל פה מרובה הרבה מאוד העניין של כל גן עדן וגיהנום. הופיע ברב קוק המפנה, אנשי הסבר, שבעצם בלילה רואים את הכוכבים. בגלות, שבחינת לילה לא היה תופעת החיים של העולם הזה, לא היה מלכות, לא הייתה מדינה, אז יותר התעסקו והעירו את ההערה של לדעת שוודאי העולם הזה זה לא כל הסיפור, לדעת שקיים עולם הבא, לדעת שקיים כוכבים, כמו יש עתיד. בלילה, בהיעדר של החיים כאן, רואים פתאום מרחקים, כן? רואים פתאום עולמות מעבר. ככה הגלות שהיא בחינת לילה והדר, באה יותר בגלות התברר ונחשב בחזל, כעשירי או אחרצה, תלוי באיזה מדורה, של סנדרין, זה פרק חלק, ואז ממילא שם מבואר במות כל עניין עולם הבא, גן עדן וגיהנום, ובעוד מקורות בחזל, שבעצם הדבר הזה יותר התברר ונצרח, לא שהוא לא קם באמונה כבר לפני כן. אבל הדיבור עליו, זה אומר, זה הסבר שממשיך את שיטת ריאל. שאנחנו עוסקים בהופעת המלך כבר כאן, ויש לנו קשר עם המלך כבר כאן. ולכן, בתור שלנו קשר עם המלך כבר כאן, אנחנו עוסקים בעיקר הגילו שלו כאן. לכן, כל מי שיגיד, למה בתורה שבעל פה זה נזכר, בתורה שבכתב רק האם נזכר, זה נזכר ברמזים או בקצרה. באמת זה קיים בעומק התורה שבכתב, וגם המקור שוב, גן עדן נמצא בתורה שבכתב. אבל כל הבירור של זה שמת נמסר בעל פה, מתחיל להתברר ולהתגלות, הוא תמיד היה קם בעל פה, תמיד אמר מדולדור, הוא הופך להיות מציאות יותר נוכחת באותה מציאות של לילה. ככל אבל שחוזרים אל המציאות של העולם הזה, באומן של גאולה, של תיקון, אז גם אז לא השלמותי בעולם הזה, גם במדינה וגאולה השלמותי לא כאן. אבל אנחנו אוחזים יותר ויותר במקום של להתמקד בגילוי של עבודת השם כאן. אתן דוגמה למה הדבר דומה, שלא נדע, שיש אסון. אסון, שמישהו נפטר בגיל מאוד צעיר, או בצורה ככה שהיא כאילו מאוד מאוד לא טבעית, כן? אז זה תמיד מעורר דבר כזה את הבנה שלא יכול להיות שעולם הזה זה הסיפור. מה, כאילו, הנה, מה, יש כל כך בסדר וצער, והאיש הזה נפטר, וזה לא הספיק, וזה תינוק בכלל שלא הספיק. אז ברור שמתחזקת, ואז יותר נוכחת הידיעה, שעולם הזה רק פרוסדור, ויש משהו מעבר. כבר ראינו בספר מסעת ישרים שזה לא מוחצן. לא, זה משחק טטריס, עכשיו תקבל נקודות ועולה לעולם הבא. ראינו זה, זה עולם שהולך ובא, איך בעצם בעומק כל מה שאתה עובר פה, ואתם זוכרים את המסילת ישרים, ראינו איך זה מתחיל להתענג על השם, אבל צריך את המצוות כאן, ולאט לאט אנחנו עוברים הספר ומגלים שזה לא חיצוני, אתם זוכרים את פרק מוטף, את פרק על החסידות, שבסוף זה להצטער בצרם של ישראל, וכבודם של ישראל, וארץ ישראל, והגאולה, וזה כבר הופך להיות כמו שאתה דואג להביא את כל הלכות אל העולם הזה, עד הקדושה שכבר ממש הכל כל מתקדש, ועדיין עם כל זה, בסוף, 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 העולם הולך ובא, הולך ובא ומאיר, מיכל אלחל שהוא כבר מעבר למדרגת העולם הזה. לכן, שוב, זה לא שהעולם הזה לבדו אף פעם הוא העיקר. העולם הזה מלא אלה, מלא חסכים. העולם הזה מלא צער. אבל ככל שיותר אוחזים בחיים בתוך העולם הזה, ויש קשר לקדוש ברוך הוא כבר כאן, אז אוחזים עכשיו בעניין שלא שאין עולם הבא, אלא אנחנו אחוזים בתוך עבודתנו בעולם הזה, ודאי שיש עולמות. גם ביום קיימים גלקסיות. אנחנו יודעים שהם קיימים, אבל עכשיו אנחנו עסוקים במה שמוטל עלינו. עסוקים עכשיו במפעלנו. שאנחנו יודעים שוודאי אנחנו רק פירו בתוך כל הגלקסיות, כמשל. כן? אנחנו יודעים שאנחנו, מה אנחנו לומד כל המרחבים אין קץ של העולם הבא. כן, כמשל. אבל עכשיו מוטל עלינו להיות בבוקר ולפעול. בסדר? יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. יש, עוד דבר אחד, זה עד לפועל, נכון? יש דבר אחד, המעשה בחכם וטעם של רבי נחמן מברסלב, אז אתם מכירים את הסיפור הנה סתם, ושם סיפור רוך, אז אני לא יכול לספר את כולו עכשיו, הנקודה ממנו, אם אתם מכירים את הסיפור, יש שם שלב מסוים שהמלך שולח שליח טעם לטעם, ושליח חכם לחכם. ואז השליח הטעם בא לטעם, והטעם הוא תמים והכל בלי לצדות, והכל מאמין בתמימות. והשליח הטעם אומר לו, המלך קרא לך? אז האיש התם אומר לו, מה? לי? מה פתאום שמלך יקרא לי? יש פה קושי עצומה, זה הקושי של הפילוסוף. איך יכול להיות שאלוה מתחבר עם בני אדם? לי? מה פתאום שיקרא לי? רק בלי לצנות. אז הוא אומר לו, כן, המלך קרא לך. ואז הוא אומר לאשתו, אשתי, המלך קרא לי, בלי את הבגד הכי טוב. התם שם מאוד עני, אין לו שום בגדים, יש לו בגד אחד, כל בגד הוא מדמיין שבבגד הזה יש את כל הבגדים. וזה בעומק שהתם תואם את כל הטעמים בכל דבר. אז הוא רואה שאתה בגד המסכן שלו, ואומר, ואשתו אומרת לו, אתה על המלך? מה הקשר למלך? לא, המלך קרא לי, בלי תמיד לצנות, והוא הולך לפגוש את המלך. והוא מגיע אל המלך, וכמה שהוא מגיע אל המלך, המלך לאט לאט רואה שהוא תמים מאוד, והופך אותו לממונה על כל האוצרות, והוא לאט לאט מחכים ומחכים 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 ומחכים, כמובן שם שם לבגדי הטעם, והוא הופך להיות חכם גדול. כן, מה זה ממונה על כל האוצרות? מה זה האוצר הגדול בגמרא? מה זה האוצר בחז"ל? לא, אוצר של עירת שמיים, עירת שמיים, מונה על אוצרות. עירת שמיים זה יכולת להפנים את כל התורה, כן? ועירת השם יוצרו. והטעם בעצם הולך ופוגש את המלך, או פוגש את שלכם. לעומת את החכם, מגיע השליח חכם לחכם. אז החכם אומר, איך יכול להיות שהמלך קרא לי? אם המלך קרא לי, אז זה מה שהוא צריך לי. אם הוא צריך לי, אז הוא לא מלך כזה גדול. כי הוא מלך גדול, מה הוא צריך אותי? אז או שאין מלך כלל, או שהמלך הזה לא גדול, או ש... ואז מתוך... בקיצור, הוא מפלפל בשאלה של איך יכול להיות שהאלוה, האינסוף ברוך הוא, יתחבר אל הסוף. ואז מילה, הוא מכריע בשכלו שלא יכול להיות שיש מלך. או שהמלך הוא לא באמת מלך אלוה, והוא משכנע את השליח החכם שאין מלך. אתה ראית פה מלך? לא, אני קיבלתי שליחות, ממונה עליי. מי אמר לך שהוא ראה את המלך? במקום לפגוש את המלך, הוא מוכיח שאין מלך. ואז הוא מדרדר מדרך לדרך שם, מדרדר, מדרדר, עד שבסוף איך שהסיפור נגמר. ומה התיקון שלו, מי עושה את התיקון שלו. אבל הנקודת מפגש הזאת, שבין התם לחכם, זה בעצם נקודת מפגש בין החבר לבין הפילוסוף. שבעצם עם ישראל, אשרת ממדך, הולכים בתורת השם, יש לנו מפגש עם המלך. והמפגש בהר סיני, המפגש ביציאת מצרים, מה כוזרי אמר, אנוכי השם נוכח, לא אנוכי שברת את העולם, שהוצאתיך מצרים בית עבדים. כלומר, יש מפגש נוכח עם אלוקים. תוך המפגש התמים והשלם הזה, הקשר הוא קשר של קיום מעשה האלוקה, של נוכחות בהתמדת הקשר איתו. כפי הקיום של זה, משל התרופות, ככה ממילא השרת שכינה חלה. וממילא הדבר הזה מביא שגם בגלות, שאין לנו את הנוכחות האלוקית בוחנו, אבל גם לגלות יש ייעוד לפשט את העקמומיות ובעצם דרך להביא לתיקון. אבל, כמו שאתם זוכרים, הוא אמר, אני מסכם לכם קצת את המאמר הראשון. הוא אמר, מה הוא אמר? הוא אמר שחלק מאמנו לא מכירים בזה, ואז הגלות מסתבכת ומסתפת להמון המון שנים. אמנם גם להם יש שכר, כי עובדה שהם לא מתבוללים ושומרים על זה, על יעדותם. ואז הוא עובר למשל מלכות, הוא להבין, תבין, עיקר העבודה שלנו היא כאן, בתוך העולם הזה, ודאי שהשכר הגדול הוא בעולם הבא, אבל עבודתנו היא כאן בעולם הזה. לכן לפי ריאל שוב, המפגש עם המלך הוא דרך עם ישראל. תמימי דרך, הולכים בתורת השם, שפגשו את התורה, חיים את התורה, והתורה נוכחת בכם, תוך כדי כמובן היה גם את כל הקשר הסגולי העצמי שקם בעם ישראל, שזה ישראל, זה באמת, אין אלוהי, זה לא רק בבחירה, בחירה רק מגלה את מה שחל בעם ישראל, את אותו סגולה. שוב, לעומת הפילוסוף, שעכשיו ממילא אצלו, השאלות טובות, השאלות מצוינות. מה אמר ריאל? שאין לו להאשים את הפילוסופים, הם לא קיבלו את התורה, אז מה אפשר להאשים? אבל ברגע שאתה לא בא, נשאר רק עם השאלות הללו הפילוסופיות, בסוף אותו חכם בסיפור של חכם ותם, רק הולך ומתרחק, הוא לא מגיע ומבין שאפשר לפגוש את תופעת המלך, כן?
הרב אמר שהעולם הוא עצוב, מה שזה אומלל.
אמרתי שהעולם הזה יש בו גם צער, הוא לא חייב להיות אומלל, אבל יש בו צער.
טוב, העולם הזה טוב בטבעו?
יש בעולם הזה טוב ורע, ובעולם הזה רוב הרע זה מה שבני אדם עושים רע. מה שבני אדם עושים סבל על עצמם. רוב הצרות בעולם זה בגלל שהבני אדם מתנהגים לא נכון. אבל בסופו של דבר יש בעולם הזה חוץ מה שבני אדם עושים לא טוב. א', הונח להם רשות לעשות. ב', גם מה שלא רק בני אדם עושים, אדם נולד עם מוגבלות כזאת אחרת קשה, או אדם נפטר שלא נדע בתינוק בריסה או כל דבר כזה, אז איפה פה השלמות? העולם הזה יש בו מוות, ובמוות היא טומאה, היא חיסרון, המוות הוא מום ביצירה, מום שחייב להתרפות, אומר הרב קוק. ולכן ממילא יש משהו בעולם הזה שוודאי הוא לא השלמות של הכל, הוא אלם. יש פער בין הלוקות לבין הגילוי שלה, לכן יש אלם. כל מיטה בספרים הקדושים מוגדרת כירידה מעולם לעולם. מיטה זה נפילה מעולם לעולם. גם בחיים שלנו הפשוטים, שמשהו מת בנו, ירדנו מדרגה אחת למדרגה שנייה. משהו מת בנו זה ירדנו ממדרגה אחת למדרגה תחתונה יותר. ולכן העולם הזה יש בו מיטה, במהות. לכן לא יכול להיות שהוא שלם. עם כל זה, החידוש של עם ישראל זה לגלות את הלוקות כבר בעולם הזה, ולא להיכנע לתאונת המוות, ולגאול את כל הארציות, ולקדש את כל החיים, ולהגיע לארץ ישראל, וממילא בסוף העולם הבא ילך ויופיע בעולם הזה. לכן גם המגמה של ספר הכוזרי, המבנה של הסיפור הוא מאותו חלום, עד שמלך גוזר לא רק יתגייר, אלא מה יקבל סוף הספר? הוא יעלה לארץ ישראל. עד עליה לארץ, כמו שראה לגב עצמו עושה. עלה לארץ ישראל. כמו שהרמב"ן עושה. עד כאן היום, יישר כוח.
לא, לא תגיד.